אנחנו עסקנו בסעיף ב', אני הרגשתי שיש לנו מה להשלים על הסעיף הזה, סעיף מאוד חשוב לחבצים, שיכול להעיר מאוד את כל העניין. אז קובץ ה', קופצה דיבה, זה סעיף מאוד מיוחד, אומר הרב ככה, הבנת הקשר בין התרבות העולמית ובין התורה קשורה ליחס הנפשי שבין ישראל לעמים. ההתפלה הזאת קיימת. היחס בין ישראל לעמים הוא דומה ליחס שבין שאר החוכמות לתורה, אבל הוא אומר ככה, שמכירים את הצלם אלוקים שבו עשה השם את האדם מחלותו באופיו בחטיבה מיוחדת של בנים למקום שנקראו ישראל בעומקו, אז מבינים ככה, שהתוכיות היותר תמציתית של צלם אלוקים הייתה בלולה תמיד בכלליות האנושית. זאת אומרת, לפני שנבחר עם ישראל הייתה בלועה התמצית הכי מובחרת של צלם אלוקים באדם, הייתה בלועה בכללות המין האנושי, זרחה בסגולות העליונות של אנשי האצילות, של המשכילים האלוקיים, בעלי המוסר הנקיים והגיבורים. כאשר בא התור להצבת גבולות המין וזרח אור ישראל בעולם, אז נוצר מצב כזה, מתרוממה אומה מיוחדת להיות אומה מובדלת מצד אחד ואומה כללית מצד שני. זאת אומרת, בד בבד עם מה שנהפכנו להיות אומה נבחרת, ההפיכה להיות אומה נבחרת לא הייתה התנתקות מכל העולם, אלא אדרבה, להעמיד אותנו נבחרים במובן הזה שאנחנו נבחרים, במובן זה שנהיה לב לכל העמים. לכן אנחנו אומה כללית, לא סתם כללית, אלא עצם היותנו בכל הגיבוש המיוחד שלנו, הוא הופך אותנו להיות מין מרכז כזה, שכמו שהוא מאוד מרוכז בתוכו, ככה יש בריכוז הזה כוח להקרין לכלל האנושות ביתר תוקף ממה שהיה קודם לכם. כל שלפני כן יכולת למצוא אולי אנשי סגולה בכל העולם, אבל לא הייתה ביכולת האישים הבודדים האלה לעשות משהו מהפכני בכלל האנושות. וכאן עם ישראל נשתל, נהיה מין פנים של מעטפת חיצונית שהוא מסוגל להקרין לעיניה במידת מה. עכשיו, אם נסתכל על הצורה העולמית, בואו נראה, נסתכל על הגויים בלי מה שעם ישראל בליבו, בתוכו, אז מה זה הגויים בלי עם ישראל? זה דומה לתבועה שניתן ממנה חלבה, נשאר החומר היותר גס, כאילו תבועה שלקחו את הפנים, ומה נשאר? הקליפות, האחור, הוא מזין את החומריות הבהמית הגסה. אם אתה מסתכל על כל האנושות בלי לראות את עם ישראל במרכזו, אז באמת האנושות היא בהמית, כן? עם הדומה לחמור וכו', כל ה... אתם קרויים אדם, אין אומות העולם קרויים אדם וכו'. מי שמחבר את העולם הכללי עם העולם הישראלי, אחרי שבפנימיותו הופעת ישראל, אז ירוויח לגלילה זו, ויוכל לבוא עד לידי החטיביות העליונה ישראל בפני עצמה. זאת אומרת, לראות את כל העולם כאשר ישראל במרכזו, זוהי התמונה היותר שלמה. זה לא מקלקל אותנו במה שאנחנו אומרים שהעמים הם סביב לנו ויש לנו השפעה עליהם. זה לא ממעט מכוחנו. זה מגדיל את הכוח שלנו. זה לא ממעט את המרכזיות שלנו. עד רבה, המרכזיות שלנו זה עניינה. אבל לעשות הפוך, לבוא מבחוץ פנימה. מי שנוטל את כל העולם כמו שהוא אחרי ציור ההבדלתי, אחרי הרמה הישראלית ממנו, הוא מערב אחר כך את התוכן הישראלי ומחברו עמו, הרי הוא פוגם את האצילות העולמית ומחבר מינים שאינם נקלטים זה בזה עם והגפן ועבדי הסנות. כלומר, זאת אומרת, תיקח למשל, או נגיד, נבוא לעם ישראל ונגיד, למה אתם כאלה מתבדלים? למה אתם לא מסוגלים ליצור גשרים עם העולם הסובב? יש הרבה משותף, יש הרבה אפשרות השפעה. אז בעצם מסתכלים קודם כל על העולם הגוי לפני עצמו, ומגדירים מה זה האנושות לכאורה, בלי המסלול. עכשיו בואו נראה מה יכול אפשר להכניס מעם ישראל לתוך זה. כאשר אתה בא ככה, אתה בעצם בסופו של דבר מכופף את היתרון ואת המרכזיות של עם ישראל, אתה בסופו של דבר מנמיך אותנו ולא מצליח ליצור את אותה השפעה ברוכה על שאר העמים. אתה צריך להבין שכל העמים, נכון שכל האנושות כולה יש בה ערך, אבל הערך שלה הוא ערך שלם דווקא כאשר במרכזו ובפנימיותו, הן מבחינת הערך שלו והמשמעות שלו הגדולה יותר, הן מבחינת המשמעות של כל התפקידים החומריים כלכליים שאומות העולם מתפחות, גם כן המשמעות שלהם היא יותר אידיאלית ולכתחילאית, כאשר בתוך זה נמצאת תורה בתור נשמה. כמו שכל המדעים, הערך שלהם השלם יותר, הוא כאשר אנחנו מבינים שבסופו של דבר זה בא לשרת תוכן חיים שבעצמו הוא אצילי ועליון. אבל אם זה לא כך, אז כל הדברים האלה מאבדים את ערכם ומתנמכים, ואז יצירת קשרים בין עם ישראל אליהם הוא בעצם מטשטש את המאוחד שלנו ושם אותנו באיזשהו מכנה משותף נמוך בהכרח, כדי שנוכל בסופו של דבר לדבר באותה שפה. וזה אף פעם לא ייציג את האומה הישראלית בצורה הכי מקורית שלה. בסוף הסעיף הזה הרב מסיים שסוף העולם לבוא למקוריות הראשונה, לכללות הכל באופיו של אדם הראשון, הרי הכל מתעלה, ואז באה הופעה כללית תוצאת יום שכולו שבת. זאת אומרת, לעתיד לבוא, באמת יהיה מין מצב שבאמת לא רק שהעם ישראל כמו שצריך יהיה בלב העמים ותהיה השפעה, אלא תהיה מעין התמזגות, לא התמזגות מטשטשת את הצד העליוני של בני האדם, אלא ייראה מאוד מאוד איך כל זה בעצם מין מציאות אחת, כולה כולה, הרי כמו שכבר הזכרנו פעם שעברה, בדמותו של אדם הראשון נראה, כך מדרש רבה בתחילת בראשית, ראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כל הצאצאים יוציאו ממנו. אז זה לא רק הראה, זה בא לומר שכל האנושות מעשה כלולה באישיות הזאת, אדם הראשון כולל את כל צאצא. הוא אומר שלא לחינם, זה לא פספוסים, זה לא דורות על גבי דורות שבעצם הצלם אלוקים שבאדם, באנושות הכללית, הוא בלתי מפותח. וכמו איזה דבר גרעיני בכוח, לא מצליח לצאת אל הפועל. למה הוא לא מצליח לצאת אל הפועל? כי עם ישראל עוד לא יתמקם בצורה המרחבית הנכונה, השלמה שלו, כדי שהוא יוכל לפתוח את השערים גם של כל מה שנמצא בעל ערך במרחב האנושות, ולטהר ולזכך. עד אשר כל הנבואות, כן, נכון יהיה השם, הרב את השם ראשי הרבים. טוב, זה רק משלים לנו את סעיף ב', ואנחנו נלך לסעיף אחר, סעיף ג', שהוא נושא חשוב נוסף. בסדר, אם יש משהו לא מובן, אני רוצה הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. מה זה דרך ייחוסי? יחס. יש יחס בין הרוח והמעשה. כלומר, מה זה הרוח? בכל העולם השקפתי, רעיוני, רוחני. בעולם המעשה הוא העולם של המעשים, מצוות, כן, כעין מה שהכוזרי פותח, ככוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים, מוכרח להיות התאמה בין המעשים לבין העולם הרוחני. המעשים לכאורה צריכים להיות ביטויים נאמנים, פולמים, של הפנים הרוחני האידיאלי. אם אנחנו מסכימים לזה, יוצאים לדרך, אז אנחנו רואים פה איזה קושי שהרב בא לתת עליו מענה. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אם אתה בא ואומר שעם ישראל הוא עם מיוחד, בעל מדרגה רוחנית מיוחדת, אז במובן, למה יש לנו עושר מיוחד במינו של מעשים שהם צריכים להיות, אמורים להיות מתאימים למעיין הרוחני המיוחד שלנו. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. זאת אומרת, קשה מאוד שאנחנו נלמד את העולם הרוחני מתוך העולם המעשי. יש אומנם מקום כאן בזרומים, הרב מדבר על מצב כזה, נלמד אמונה מן המעשי. זאת אומרת, עולם... לא יודע מה אני אסביר לך, נכון? כאן בסעיף... נעשה את צבירה. דלת. דלת. הוא אומר, המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. הייתה ספרות שלמה של... מכיוון שעולם האמונה לא היה מטופל, לא למדו כל כך ספרי אמונה, לא היה על זה, לא הייתה על זה מסורת של כתיבה, אבל היה כן צורך והרגשה מאוד מאוד גדולה שצריכים להסביר, שצריכים לפרט עם חלק מהדור קצת רחוק, צריך לקרב, אתה לא יכול לומר חייבים, חייבים כך וכך לקיים, זה לא מספיק, צריכים להסביר מה בעצם רוח היהדות. אז ברור שהרבה דברים אנחנו יכולים ללמוד מהמעשים להקיש על משמעות התוכן הרעיוני. מה זה שבת, מה זה תפילה, מה זה... כך מהמצוות, לבוא ולבנות פנימה, כל מצווה, אפילו בפשט קיומה, אפשר לראות אוצרות רוחניים, מה... מה חקוק על ליבנו, מהי האמונה הפנימית שלנו שמתוך כך מתחייבו, מתחייבים המעשים האלה והאלה, מתוך כך זה מתאים לנו. אבל ברור שזה מצומצם, כי העולם המעשה הוא מצומצם, כי העולם, המעשים הם מצומצמים, אתה לא יכול לבטא היקף רעיוני במעשה באלמה. נכון שאנחנו בדרך כלל אומרים ש... יש להם לקיים, כן, צריך להיות ה... אבל ברור שעולם המעשי צריך להיות תואם לעולם הרוחני. אבל ברור שעולם המעשי הוא טכני, חום ויחסי. עולם הרוח, הדקץ, הניק לב, הליסטר, אתה יודע. טוב. המעשים, כל כמה שינה מורגשים מחולב ואינם נתבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית, וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. פה הרב כבר רומס, והדברים האלה ברור בהמשך. גם באמת בעם ישראל יש המון מעשים שאנחנו יכולים להבין אותם, והם יכולים להגיד אותם בצורה מושכלת, רגילה. יש המון מעשים שהם בלתי מוכבדים, בגדר חוק, או אפילו דברים שביסודם יש הסבר בפרטיהם, קשה לנו מאוד להסביר. ברור. עכשיו, כל, זה נקרא דברים שלא לא מורגשים בכל לב ואינם נתבעים מן הטבע בדרך ישרה. אז איך אתה מסביר אותם? אז הרב אומר, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית. ההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. מה האידיאלים? האידיאלים פירושו למעשה יניקה ממקור רוחני בעל השראה, בעל גודל. וכאשר יש גודל רוחני מיוחד, אז פתאום אתה מרגיש שעולם המעשה לא יכול להיות זורם בצורה רגילה. למשל, אביב הלוי רוצה להסביר דברים שאנחנו בדרך הטבע קשה לנו מאוד להסביר, אביב תומר את ההרה. איך אפשר להסביר את זה בדרך השכל? מה היא נפקא מינה? אדם כזה, פתלמי אדם כזה כבר, נגע בדבר כזה וכזה, נהיה תמיד. אז הרב אומר, כוזרי, נסה להדגים. הוא אומר, יש דברים בעולם העולם החומר מאוד מאוד רגישים, עדינים כאלה, כמו יהלומים או דברים מאוד יקרים, שבגלל הזכות המיוחדת שלהם, הם דורשים איזו סביבה תנאית, אקלימית מאוד מיוחדת, כאלה אתם מיד מתלכלים. איך הוא אומר גם כל מיני חומרים נדירים, אנחנו מרגישים שמשמר את הייחודי. אז הוא אומר, אתה מדובר בעם של נביאים, עם רוחני, נביא, לא כללים אחרים, איך אוצר הרוח שלו משתמר. אתה יודע מה מקלקל את האטמוספירה שדרושה לנביא על מנת שהוא יהיה נביא. עם ישראל, בעצם כל התורה והטהרה זה מסביב למציאות. שעם ישראל היה נושק לבית המקדש, עולה, וכל המציאות הייתה רוח הקודש, עולה רגלים שעתה להם רוח הקודש, כל המציאות של שכינה זה מהם רוח הקודש, זה מציאות שרוח הקודש זה סדר חיים אחר. אז פה הרב אומר, אם אתה רוצה להסביר, להבין איך אפשר מערכת יותר מורכבת ונרחבת של פרטים וחתונות, אתה צריך להבין שמדובר בגודל אידיאלי מיוחד, לרומם את האידיאלים. לא רק מהמעשים להגיש, זה נשמע הגיוני על ליבי, כאשר אתה בעצם כל מה שיש בך, זה בעצם המישור האנושי גריידר. וצריכים להתרומם למישור האלוקי של עם ישראל, ואז אפשר להבין שים המעשים המיוחד של עם ישראל הוא נובע מעולם האידיאלים המיוחד. אבל יש עוד דבר, השפעה קיבוצית. זה הרב כותב, מוסר הקודש, עוד מקומו, שהחינוך של הקודש הוא חינוך, זה לא חינוך רק חזותי, זה בעל השפעה דורותית. זאת אומרת, התנהגות כך וכך, על פי כך וכך מצוות או מעשים, זה בא להטביע, או קודם כל זה מותאם לגנים, זה מותאם ליסודות חיים עמוקים, וגם זה מזין ומקרין ובונה. אנחנו רואים בעם ישראל, הבנייה המוסרית, התואר, לא נבנה ברגע אחד. אתה בא, נבנה מודך. הריבונו של עולם חנן אותנו בשפע של מעשים. מדויק, שכאשר אנחנו נשמור אותם, אז אנחנו מובטחים שמשך הזמן, שלב אחר שלב, לאט לאט, התואר והאור יהיו יותר חלק ממציאות חיינו. זה נקרא השפעה קיבוצית, זה שייך למציאות חיים לאומית, ועם ישראל שייך לזה. עד כאן זה מין הקדמה. הרב בא עכשיו את מענה, והמענה הזה קצת מתקשר לשני הסעיפים הקודמים. עד כאן זה יכול לא כל כך קשור. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם, סופיות, כן, שפה דיוק, לעולם, את להב הדיני הרוח של בני האדם. שימו לב, הרב מתייחס למציאות שהייתה מאוד שכיחה בתקופתו. מחלל העולם האידיאלי של עם ישראל לפני 100 שנה ויותר, וכל מיני רעיונות, חלק מהרעיונות היו השכלה. גם השכלה, לא רק בתור שזה דבר פרקטי, אלא השכלה יוצרת עולם אוניברסלי. עולם המדע יוצר משהו, מחבר את האנושות, עושה בני האדם, הצרכים הטכנולוגיים, הכלכליים, ההתפתחותיים, המחקריים וכולי, של כל הם שותפים. אז למעשה, עם נאור נבחן בזה שהוא יוצא. היה תהליך של בעצם שבירה של המסגרות הלאומיות, שגם הם התפתחו בתקופה דומה, קצת כל עם בסופו של דבר יצא קצת מהתקופה של הקולוניאליזם, אימפריות שולטות, וכל עם קודם כל רצה את העצמאות והחירות המיוחדת שלו. אבל בבד בבד עם זה, היו תנועות בעולם הכללי להיות אוניברסליים, להיות כלליים, להיות אנשי מדע, לא קשורים דווקא לאומה מסוימת, גם לעם ישראל. העם ישראל הוא העם שרואה תכף מזהה אידיאלים וערכים. אז אם כן, בעצם נוצרה התנגשות. התכונה היא אוניברסלית, הכי מתאימה לנו. אם באמת פה תקריב את המיוחד והמצמצם של הלאום שלך, לטובת האנושות כולה, מה אתה משמר כל הזמן את הנכסים? כל המצאה לא תישאר נכס של אומה מסוימת, אלא להפך, תרחיב את המעגלים, למה שלא ייהנה מזה העולם כולו, למה שלא תחתור לטובת האנושות כולה, ולא רק לטובת מסגרת החיים הקטנה. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את להב הדיני הרוח של בני האדם. בני האדם היותר אציליים, הם אוניברסליים, אכפת להם מכל מקום, מכל מה שקורה בעולם, מאוד מצטערים שיש סבל באיזשהו מסוים משהו. על כן ירגישו מחנה אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומה. כאילו מחנה, שמה, כל מה שמעניין, כל החיים שלך סובבים, יוצאים ובאים רק בתוך העם שלך, בכל המובנים. גם מובן הארצי, גם מובן הרעיוני, גם... דרך אגב, חלק מהאנשי השמאל, אני אומר לזכותם של הטובים שבהם, זה בא מהמקום הזה. מה אתה דבק באפשל וכל זה, וכל רגבי אדמה, אתה, אתה תהיה אדם בינלאומי, הרי כל אחד מהם טס 5 פעמים בשנה, יוצא ובא בארצות העולם, ובעצם החיים נמדדים במובן היותר אוניברסלי שלהם, ולא במובן המצומצם לכאורה של חוג לאומה. אבל הרב כאן יוצא את המהפכה. אז למה אצלנו זה לא דרוש? למה אצלנו זה באמת שונה? למה אצלנו הגודל לא יימדד במה שנהיה אוניברסלי? אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, עם אלוקי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים שהכללתם עולד מרום מעד עד מקום שהעין מתאששת שם, הרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרבות. מה? אצלנו יוצא מדבר כזה. בשאר העמים, מי שאוניברסלי, אז מה אתה רואה בהתנהגות שלו? לא רק שהוא עוסק בדברים שסוגיות שכל העולם מעניין ומתעניין בהם, לא רק שמה שאכפת לו ממנו זה האנושות כולה והמדע הכללי, אלא ממילא גם אם יהיה אצלו עולם מעשי מסוים, גם אם תהיינה כביכול מצוות מסוימות, אז מה הוא יעשה? הוא יעשה את מה שבעצם מדגים או משקף את האוניברסליות שלו. זה יהיה מה שאתה תמצא אותו עסוק בו, במה שבעצם מבטא, מוציא מן הכוח אל הפועל את הצד הכללי שבו. והנה בעם ישראל, מה אנחנו רואים בעצם? עולם המעשים והמצוות, לא רק שהוא לא משותף עם שאר העמים, אלא הוא מאוד מדוקדק באופיו, מאוד שייך במסגרות החיים לפעמים המאוד אישיות, כל אדם בא בפרטיותו, אם זה מצווה כזאת, מצווה אחרת, לא יודע, מצוות שכל אדם צריך כקריאת שמע, בתפילים, בתפילה, בסוכה, בלולם, כולי. כל אדם באשר הוא מחויב בהם, ולכאורה, כל זה בעצם יוצר מין סגירות, בא ומוביל בעצם, מרכז את כל החיים בצורה מצומצמת ביחס. אז זה דבר פרק. מצד אחד אתה אומר שאנחנו הנאורים של בני אדם, הערכיים והאידיאליים של בני אדם, מצד שני, בעולם המעשה משתקפת תמונה אחרת. עולם המעשה, וזה מאז ומעולם הפריע לכל מיני חלקים נידחים. הפריע כמו שהפריע לעבדים, לנצרות, שבעצם לא ראתה ערך בעולם המעשה. הנצרות פתחה את השורות כביכול, וכל האנושות יכולה להיות במקום בני ישראל חס ושלום. כן, אז אמן, מה נופל קודם כל? כל אותם עולם מעשים מצומצם, שכאילו בוא נסתכל על השלום הבינלאומי, על הדברים האלה, על זה נדבר, על זה ניסה נאומים, ולא על דברים שקשורים לעולם. העולם המעשה היה כאילו חידה, היה לרועץ לפני פתיחת התרוממות הרוח, וכך מאז עד היום כל מיני חוגים פורשים, בעצם קשה להם עם המנגנון הזה, של מעשה לא רק משעבד את החיים, וכן קשה מבחינה יומיומית, אלא נראה נמצא אצלם בסתירה לגודל רוח. כי גודל רוח אידיאלי לכאורה מתחבר איתם עם דברים רעיוניים מופשטים, דברים אוניברסליים, ועולם המעשה לכאורה יוצר את ההפך. והרב מסביר, הסבר נפלא, מהרב, ששאר העמים, האוניברסליות שלהם היא שייכת לחיצוניות החיים. וכל מה שמחבר בינם לבין אנשים אחרים, כל המכנה המשותף הלאומי הוא חיצוני. כל המכנה המשותף של החיים הוא חיצוני. אז באמת אנחנו כל... לכן אין להם בכלל מעשים. לא שייך אצלם מעשים קדושים. ושכל החיים הם אקונומיים, כלכליים, חומריים. אז מכיוון שזה ככה, אז מילא אין, אם אתה רוצה לעשות סתם באופן סימבולי, איזשהו מעשה, איזה אקט, שיבטא איזה הזדהות, איזה חיבור, אז אולי תעשה אותו בצורה כללית ולא תמציא לך איזושהי מצווה. אני לא יודע אם לא שייך אליהם. אצלנו מהות החיים היא אוניברסלית. כל הבחירה האלוקית בנו, כל יהודי הוא חתיכה של נצח, הוא חתיכה של העולם כולו. לא רק את העולם כולו יהודי מקיים, גם את המלאכים, גם את כל היהודי שמקיים, כמו שנפש החיים מעריך בזה, יהודי שמקיים מצווה, הוא למעשה בטבור ההנהגה האלוקית. שום דבר הוא לא פרטי. הכל כלל כללי. והפלא הוא שמכיוון שכל החיים הם כלליים, אז כל מעשה קטן. אדם עושה בחוק חייו הפרטי, אדרבה, כמה שזה יותר מחובר לאישיות שלו, זה יותר מעניק לחיים שלו את הצביון הכללי. האלוקי הוא כללי, והקדוש הוא כלל עולמי. זה לא מושגים סותרים. הקדוש הוא לא הנבדל והמנותק והמתנתק והמתנקר לכל האנושות. אדרבה, מה? חפץ בטובת כל האנושות, אבל לא בטובה הרפויה והמדומת, אלא בטובה העמוקה. טובה שהיא שורש החיים, הטובה שהיא בעצם בונה את כל הדורות כולם באמצעותה. זה בעצם החדירה למבט החיים, לצורת החיים הישראלית האופיינית, זה בעצם תכונתה. לכן בעצם עולם המעשה, כל כך הרמח כנגד רמח ושסע כנגד שסע, כל כך צמוד לכל האיברים והגידים וכל מנגנוני החיים היותר קטנים ויותר פרטיים ויותר צמודים, זה לא משום שהיהודי חי רק את המעגל הצמוד הפנימי ואין מה, לא מעניין אותו ולא קשור, הוא לא קשור, הוא לא משפיע, הוא לא שייך לכל אנשים, בדיוק הפוך. כל מה שמתרחש אצלו זה שייך לכל הגוף כולו. באמת המשל של הלב הוא משל טוב. באמת כל מה שהלב בנוי כמו שצריך, דיינו שצינורות הדם הם חלקים ואין בהם שום סתימות או סתימות חלקיות, הכל זורם טוב. אז זה לא בשביל שהלב יתקיים. זה ברור, ושהספקת האדם תתבצע אל הגוף בקצב הנכון, בצורה הנכונה, וכל הגוף, כל הלב הזה הוא מין דבר כזה שכל חיותו היא בעצם, וערכו, חיות של הגוף. ככה גם, זה בעצם המציאות הישראלית במהותה. לכן, דווקא בגלל שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, דבי עמים עם אלוקי אברהם, שימו לב, אברהם אבינו, ברגע שהוא קיים את המצווה הראשונה, אחרית יהודה, וכבר מה שמפרשים, שהוא הלך לאיתו יוצא, מענה לשכול מעולה למה, בשביל שבעצם בברית מילה נוצרה התבדלות בינו לבין העם, כי באותו בגוף הוא הולך להיות שונה, אז לכאורה זה יוצא נתק. אבל בדיוק מה הוא בורא? אדרבה, פה הוא משתנה שמו מאברהם לאברהם, אב המון גויים. ההיבדלות הזאת היא לא היבדלות, אלא היא הכללה עליונה. אני ברכו בך כל משפחות האדמה, אדרבה, בגופך אתה אב המון גויים. זה לא רק יוצא ממך בדרך אגב, זאת עצם מציאותך, וכך הכל. היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה תפוסה בקרבה תמימה, ואז המעשים האלה הם מצע, מצע עצום. אתה לא נכון לבוא מהמעשים אל גודל הרוח, זה קשה, אבל צריך לדעת שהמעשים האלה הם אוחזים. אוחזים בתוכם מיליוני קוביקים, כן, הכותב דורות התשובה, זה בלבד משהו כזה. כמו מיליוני מטר קוב, שכאילו נדמה עכשיו, זה בדיוק איזה פיזיקה רב מתקרה, וכאילו הם יוצרים את הלחץ לגבש. אטום אחד בגיבושו, כאילו הלחץ האטמוספרי, כל כך עצום, הוא בעצם מגבש את האטום בצורתו המרוכזת ולא הפזורה. אולי צריך ל... זאת אומרת, כביכול, כל מציאות מעשית היא תשקיף של מרחבים רעיוניים אין קצים, אבל היא, זה מקופל בעולם המעשה הזה. בעולם המעשה למעשה מכיל בתוכו את זה, ובעולם המעשים שעם ישראל הוא מקרין ומאיר ומעלה את כל המציאות. הכללתה מולד מרום מיד במקום שהעין מתעששת שם הרוח המופשט. כן, בכלל אין קץ לראות אותו, הרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבורות הרמות. הרב מוסיף ומסביר, צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו, הינם המטבע הראשי של צביון ישראל, עם לבדד ואור הגויים יחד. צמצום מעשים, מה הכוונה? מעשים צמודים, מדויקים, קשורים בדף ובצורה מדויקת וצמודה לאורחות החיים האופיינים שלנו באמת. זה כאילו צמצום, זה לא צמצום מעשי. הכוונה היא לא מעשים בזורים בלתי מוקטרים, אלא מעשים מדויקים, חודרים ונוקבים, כי הם צריכים לדייק את עצמם, לחדור למלוא ההשפעה התוכית, לגלות ולהיפגש עם הפנים הכללי היצירתי, להיפגש עם היצירה, כי המעשים הם מעשי יצירה, כמו שאר כותב שם בזהורנים. זה חושף את מהות החיים שלנו. צריך להיפגש עם מהות החיים שבידי היוצר, זה עוד מעשים שפוגשים ומותאמים בדיוק, כמו במערכת ביולוגית, שהכל צריך להיות מותאם כדי שחומר מסוים בדיוק בצורה יזין וישפיע ויבנה מה שצריך ולא יותר ולא פחות וכו'. אבל זה לא אומר שזה גם התוכן הרוחני שזה. זה בעצמו, בזה יש את המיימיק ואת הכוח, ובזה יוצא ערך לכל הענקיות הרוחנית, התחווה הרוחנית. יחדה הינם המטבע הראשי של צביון ישראל, עם לבדד ואור הגויים יחד. תמשיך הרב ואומר, מה כן תחשוב? שמה שכל העמים עסוקים בו, בכל מיני מפלגות, מה כל מפלגה חורפת הדגלה, אידיאלים אחרים, וגם עם ישראל זה מה שצריך להיות עיקר רוחו, העיסוק בשאלות, שאלות רוחניות בוערות, איך, מה זה ראי רוחניות? שאלות קומוניזם או סוציאליזם או צורה אחרת, מה שבעצם העולם כולו התנצח בהם באותן תקופות, וזה נראה כמו הדברים העומדים ברומו של עולם של כלל האנושות. אצלנו זה לא הנושא. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. התמיעה של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהם הם מחייה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי. כל התרבויות האנושיות וכל מה שיכולות להיות הסוגיות הבוערות שם, זה מסוף מסורו של דבר, איך לתת מענה על מה? על צרכים מעין אלה, מחייה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי. זה כל מה ששייך למה שקצת יותר נאצל, לאמנות או התרבות או זה נקרא האסתטיקה של החיים, מעבר למטריה הקיומית חומרית, רק כפי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד בכל תאווה ארעית, תוכל להתרומם אליו, זה מה שמאופייני בשאר עמים, מכשילה היא לתקופה. כן, העיסוק הזה, כל המשפט, השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. התמיעה של רוחות מפלגות מפלגתיות, כן, להתאמה בעצמו, כן? התמיעה של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהן להתאמה בזה ולהתחבר לזה, כל ענייניהן הם מחייה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, רק כמה שהעין הצרה, כבושה בחומר בוער, מתנדד כל תאווה הרי תוכל להתרומם אליו, מכשילה היא את כוחו. על כן לא תידום כנסת ישראל בזמרתה הפנימית. בפנימיות שלנו אנחנו מחזיקים את כל העולם כולו, וכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי על ידי כוחה הכללי. איך? בפנימיות, בזמרתה הפנימית תמון כוחה הכללי. בזמרתה הפנימית יש את כל הקיימות ואת כל המפתח הנכון איך להסתכל על כל ההמון המפלגתי. תמתק את מרירותו, תאגד האומה עם כל דרישותיה. ובזה יבוא סם החיים הנכון לכל מערך החיים ההומה, הבינלאומי, כל התפיסות השונות שניסרו בחלל העולם, ומריח האדנים העליונים שלה ישובו החיים המפלגתיים גם הם להיות מוטבעים באותה הצורה החביבה שיש בה טוב ונשגב, לא רק הכרח ומלחמת בשר, והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי שיספיק לחדור בכל האומה בצורה מתוקנת ומלאה אמון של אחים, לא רק בביטויים ריקים, כי אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע המרכז את החיים ודרישותיהם. אני חושב שהרב ממש רומז לדברים שממש כנראה היו לסלע מחלוקת בתוך הישוב פנימה, זאת אומרת, באיזה צורה שלומי אמוני ישראל צריכים להיות מעורים ומעורבים בכל הסוגיות שיחדו את אותם חלוצים שבאו ארצה, לא היו גדולים במספרם, אבל היו חדורים בהמון רוחות והמון שאיפות עצומות. וכל צריך לדעת שכל העלייה לארץ הייתה כרוכה בה במסירות נפש. והרבה הרבה הקרבה, והרבה, משום שהיו אנשים שהאמינו, האמינו מאוד בעבודה עברית, האמינו בכל מיני דברים, והיו בזה חדורים עד הסוף. והשערב אמר חליבה בשבת, תיעשה על ידי נוכרי. לא רצו לקבל, מה זה עבודה, עבודה עברית? מה הגוי יעשה לנו את ה... טוב, זה סתם פרט. הדברים האלה היו עקרונות של ממש. או אחר כך התנועה הקיבוצית, שחרתה על דגלה את צורת החיים השוויונית לצורותיה, ונטילת נטל הביטחון, כמו שתנועת השומר, היו עוד הרבה סוגיות יותר עמוקות, שבאו מרוחות שנשמעו בכלל, אל נשכח, שהמהפכות הגדולות באירופה, גם הם בעצם הובילו אותם יהודים, מהפכה הקומוניסטית, אז המובילים היו יהודים. היהודים תמיד הרגישו את החיפוש אחרי התיקון הכללי. כן, זה כן, יש בזה סוגיות שלמות, הרבה, עם הרבה הרבה משקל. ובאיזה מידה נותנים חלק האנשים המאמינים בכל זה? באיזה מידה הם איכשהו משתלבים? איזה צד הם מאמינים את עצמם? הרב אומר שהשירה הפנימית היא תתרומם, הכל זה יתרומם, יתקבל ערך אידיאלי, גם החיצוניות יתקבל ערך אידיאלי, כמו שקודם אמרנו, שכל מה ששייך לעולם המדע מתמתק ומואר על ידי התורה. ומי תתרומם על ידי הביטחון המוסרי שיספיק לחדור בכל האומה, צורה מתוקנת המלאה האמון של אחים, לא רק מביטויים ריקים, כי אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע מרכז את החיים קדושותיהם. אז באמת, כל מה שיתהלך, גם כאשר כן יעלו רעיונות שונים, איך לתקן את הכלכלה או את הביטחון, כל הדברים, הכל יצא ויבוא מתוך הבנה של חיים ערכיים, חיים אידיאליים, חיים בעלי תוכן פנימי רב עוצמה, וכל זה מקבל ערך אחר, מחבר יותר, עדין יותר. וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עוד דלות ומסתמה, כי עם עושר ואהבה מלאה תחילים ותעצומות לה. חילוק המקצועות כאן חלוקת התפקידים. מי יעסוק בענייני הרוח? מי יעסוק בענייני המעשה? לא ייצור מאבקים, לא יוליד עוד דלות ומסתמה, כי עם עושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לה, משום שיבינו מפתחות לכל תוכן החיים האמיתי שלנו בא מן הפנים, מן הרוח. אני רוצה רק לסיום להבין לכם בקורות האמונה על עולם המעשה של עם ישראל. התביעה הפנימית שהמעשים יהיו מתאימים לדעות והרגשות, לדעות והרגשות היותר עניינות ועדינות, היא עניין מיוחד לישראל, שמידתם בנים, מידת בנים אשר לא כאב. הם משארים בקרבם את האפשרות של השתברות החיים המעשיים אל הציור של החיים האידיאליים הנעצמים. הגויים משארים את הצדדים החיצוניים של אידיאלי החיים. זאת אומרת, הגויים חיים את האידיאלים רק בצד החיצוני. היופי מקסים אותם לפעמים, אבל אין הקסם ההוא עושה פירות. מי שבאמת אידיאלי, זה אנחנו. ולכן אצלנו ברור לנו שאם החיים הם אידיאליים בתוכנם, אז זה צריך להשתקף. גם מעשיך צריכים להיות רצויים. גם המעשים הפנימיים צריכים להיות בהחלט מכינים בתוכם. את כל השפע הרעיוני הוא לא חיצוני, הוא פנימי, מתוך כך הוא גם מצליח לקיים את כל המערך האידיאלי החיצוני. המעשיות המרובה שבתורה, ריבוי התורה והמצוות באים מתוך אותה הסביעה הגדולה של השביעות החיים הפנימיים, של מקוריות השאיפה הדמיית של המרומים הלוקים המקופים את כל, לתורה ולנשמת ישראל. דווקא המילוי הגדול טעון מוכרים רבים, וזה שיש לנו שפע מעשי, משום שהעושר הרעיון, העושר הרוחני שלנו כל כך גדול, אני צריך את כל השפע, השפע הזה הוא לא מצמצם, אלא הוא עושר, עושר עצום, שכמובן גם משתקף. זה יהיה הכוח המאמין של כל העולם האידיאלי בצורה הרבה יותר גדולה, ובכלל מתי מנה ודאי גם הרוחות השערה של האידיאלים המאוד מציאותיים שהדור או השעה וכל מה שבא מבחוץ עושה. אולי זה קשור גם לתקופה שלנו.